צהריים טובים לכולם. שיעור מוקדש לרפואת שמואל מרדכי בן חי עשרה, אותו שאר חולי ישראל. יצחק בן פרחה, לרפואה שלמה ואותו שאר חולי ישראל. אנחנו נמצאים בפרק ט"ז בביאור מידת הטהרה. עסקנו בשיעור שעבר, נזכיר ממש על קצה המזלג, כי זה קשור לדברים שנדבר היום, שיש במידת הטהרה כמה מדרגות מאוד חשובות בשביל עבודת השם השלמה, כאשר הדגש שהזכרנו בשיעור שעבר, שלושה עניינים, אזכיר אותם בקצרה. הנושא העיקרי של מידת הטהרה זה היכולת להיפגש עם המהות שנמצאת בכל דבר, תודה רבה, עם הנקודה הפנימית, נקודה מחיה, נקודה עצמית שיש בכל דבר, ולא עם הצד החיצוני שלו. היום נרחיב בזה קצת יותר. דבר נוסף שאמרנו שהוא יותר עמוק, מידת הטהרה מאפשרת לנו להיפגש גם עם רצון השם שמונח בכל דבר. זה מה שראינו בפעם הקודמת על פרה אדומה, שחזל אומרים שהיא לא רק מטהרת אלא אפילו מחפרת. הזכרנו את כל הנושא של החוקה, שיש דווקא בפרה אדומה להיפגש עם רצון השם מעל כל ההבנה שלנו, מעל כל ההשגות האנושיות שלנו, מה ששלמה המלך לא הבין ומשה רבנו הבין. ובסוף אמרנו, קשור גם לזה ש מי שזוכה למידת הטהרה, אז יש לו יכולת גם לחיות את הדבר בעצמו. מה שהזכרנו שטהרות זה מידת הדעת, היכולת להתחבר ולהתקשר ולחיות את הדבר בצורה הכי עמוקה שלו. הרמח"ל לוקח את היסודות הללו שהזכרנו ומפתח אותם יותר, גם באופן פרטני וגם מחבר אותם לתיקון הנפש שלנו. אומר הרמח"ל, נחזור קצת מתחילת הפרק. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. וזה הלשון מצאנו אצל דוד שאמר בתהילים נ"א, לב טהור ברא לי אלוהים. כמו שהזכרנו, מידת הטהרה בעיקר פונה אל הלב, תיקון הלב. ועניינה שלא יניח האדם מקום ליצר במעשיו, אלא יהיו כל מעשיו על צד החוכמה והיראה, ולא על צד החטא והתאווה, וזה אפילו במעשים הגופניים והחומריים. אני עוצר רגע כאן. הרמח"ל אומר לנו שמידת הטהרה אפשר לרכוש אותה על ידי שתי תכונות שיש לאדם, שהוא מובל בכל מעשה ומעשה שהוא עושה על פי החוכמה והיראה, ולא על הצד השני שלהם, החטא והתאווה. כלומר, אם אנחנו רוצים לרכוש את מידת הטהרה, להתקשר במהויות של כל הדברים, להיפגש מפגש עומק עם כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להיות מונעים על ידי שתי כוחות בכל מעשה ומעשה שלנו, של החוכמה והיראה. מה העניין של החוכמה והיראה? אז רק אקדים לפני כן עוד הקדמה אחת. הרמח"ל בכל הפרק הזה הולך לחלק את הטהרה לשני עניינים, שני נושאים. נושא אחד, המפגש שלנו בכל העניינים שלנו בעולם הזה, אכילה, שתייה, כל ההתעסקות שלנו עם בני אדם בעולם הזה. והנושא השני, שהיום נתחיל אותו רק בסוף השיעור, זה קיום מצוות. כלומר, יש יחס של טהרה בכל דבר שאנחנו עושים בעולם הזה, ויש יחס של טהרה שאנחנו יכולים לקיים את המצוות בצורה טהורה או בצורה לא טהורה. זה נדבר בהמשך השיעור. אבל היסוד לשני הבחינות הללו, בכלל לעמדה של טהרה למציאות, דורשת גיוס של שתי כוחות בנפש, החוכמה והיראה. אני רוצה קצת להסביר על שתי הכוחות הללו ואיך הם נותנים לנו את המגע הטהור עם המציאות. החוכמה, כתוב בחז"ל, כתוב בספרים, זה, המילה הזאת מתחלקת לשתיים. חוכמה זה מלשון כוח מה. כלומר, כוח שיכול לזהות את המה שבכל דבר, את המהות שנמצאת בכל דבר. האדם נבדל בכוח החוכמה בזה שיש לו יכולת לזהות את המהויות, את הערכים, את התכנים שנמצאים בכל דבר. כלומר, לשם הדבר הזה קיים, לשם הוא נועד, מה התפקיד שלו בבריאה, ומצד זה לבוא ולהתייחס אליו. כן? כלומר, כל נברא בעולם נושא בתוכו ערכים, משמעויות, תכנים, חוכמה, הוא נושא בתוכו המון משמעות. הכוח שלנו בנפש שנקרא כוח החוכמה זה היכולת לזהות את המימד הפנימי שמונח בתוך כל נברא. האדם נתן שמות לכל הבריות, נכון? חז"ל אומרים, לפני חטא אדם הראשון שהכוח הזה היה טהור, האדם, המהר"ל אומר, והרבה, מה זה השמות שהאדם נתן? הוא בירר מה המהות של אותה חיה בעולם וציין אותה על ידי השם. כשאצל האדם הראשון הכוח הזה היה בטהרתו, בצורה התאורה שלו, הוא פגש את המהות של כל דבר. הוא תיקן את הדומם, את הצומח, רק כתוב בחז"ל, אחרי שהוא חטא, אז כל מה שהוא תיקן נפל שוב, כי החוכמה שלנו עכשיו מעורבבת וצריך הרבה עמל לזכך אותה מהשיגים, כי הצטרף לחוכמה גם טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, לא רק החוכמה. זה כוח אחד בנפש שנקרא חוכמה. יש לנו כוח נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא בשביל המימד הנוסף של הטהרה, שדיברנו עליו, זה כוח היראה. היראה זה יחס שלי בנפש לכל מה שיותר גדול ממני. מתי אדם ירא? אדם מתבטל וירא כשהוא פוגש משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו ויש לו יחס אליו. יכול להיות שיש דברים מאוד גדולים אבל הם רחוקים ממני, אני לא מתפעל מהם. כשהגדולה הזאת פונה אליי, יש לי נקודת התייחסות אליה, זה מוליד לי בנפש עמדה של יראה. אם אדם יש בו לא רק חוכמה, אלא גם יראה, כמובן יראתו קודמת לחוכמתו, אבל יש לו יראה, הוא יכול להיפגש עם רצון השם שמונח בכל דבר בבריאה. כי הקדוש ברוך הוא לא רק שברא הרבה בריאות עם משמעויות ועם חוכמה ועם תכנים, אלא בכל דבר יש גם סיבה למה הוא החליט שהדבר הזה צריך להיות קיים. יש רצון אלוקי שיהיה מיליארדי סוגי פרחים ובעלי חיים ובני אדם, ואין פרצופיהם שונים ודעותיהם שונות. כל יצור בבריאה יש בו חוכמה מופלאה ומשמעות מופלאה שנמצאת, אבל יש גם רצון השם שרצה שהוא יהיה קיים בשביל המגמה האלוקית. החוכמה שלנו מאפשרת לזהות את המהות של אותו הדבר, היראה מאפשרת לזהות שיש פה סיבה אלוקית שרוצה בקיום הדבר הזה, משהו הרבה יותר גדול מההבנה שלנו ומהמושגים של עולם הזה. היכולת להתייחס לטהרה של הדבר, כלומר למהות העצמית שהדבר קיים למענה, זה על ידי הכוח של החוכמה והיראה. כלומר, עוד מעט נביא כמה דוגמאות, זה יהיה יותר ברור אני מקווה, כל יחס טהור במציאות הוא על ידי שאנחנו מתייחסים אליו, הן עם כוח החוכמה שבנו, מצד המהות שלו, והן מצד הכוח היראה, מצד גילוי רצון השם שמתגלה דרך אותה המהות שלשמו הוא קיים במציאות. לעומת זאת, הצד השני של המטבע שעושה בדיוק את הפוך לשני הדברים, אומר המהר"ל, זה יחס של חטא ותאווה. מה פירוש חטא ותאווה? חטא, כתוב בכל הספרים, זה מלשון החטאה, להחטיא. כלומר, במקום להתייחס לדבר מצד מה שהוא נברא, מצד המהות שלו, אנחנו סוטים, מסתכלים אליו מצד אחר, מצד חיצוני, מצד שטחי, מה שדיברנו בשיעור הקודם, מה זה נותן לי, מה התועלת, מה אני יכול להרוויח, לא בשביל זה הדבר קיים בעולם. אבל אם אני בעמדה של חטא, אין לי את החוכמה. אני מסתכל על הדבר לא מצד החוכמה שלו, אלא מצד השטחיות ומצד המבט החיצוני. התאווה היא לעומת היראה. התאווה מושכת אותנו כל הזמן למקום קטן, למקום סתמי, לעומת הרוממות של היראה שנותנת לנו לפגוש גודל בכל דבר, התאווה מושכת אותנו למקום נמוך וקטן. מי שהוא בעל תאווה הוא לא רואה גודל בכל דבר, הוא כל הזמן מרוכז בעצמו, מה יפיק לי את התועלת של התאווה שאני רוצה? אני לא יכול להיפגש עם גודל, אין לי גודל, אני מונע רק לפי הקוטן, הנמיכות שקיימת בתוכי. אז החטא והתאווה הם שני הפכים של החוכמה והיראה, שצריכים לבנות לנו את היחס השלם. כלומר, החוכמה, אני אומר את זה במילים אחרות, אבל מסכם, לוקחת אותנו תמיד פנימה, להסתכל על כל דבר בעומק שלו, לעומת החטא שלוקח אותנו החוצה, אל השטחיות. היראה לוקחת אותנו להסתכל למעלה, על הגודל שיש בכל דבר, לעומת התאווה שמשכת אותנו לכיוון מטה, לכיוון נמוך. לכן זאת הסיבה שרבי פנחס בן יאיר והרמח"ל אמרו שהטהרה חייבת לבוא אחרי מידת הפרישות. פרישות מביאה לידי טהרה. למה? כי כל זמן שאני נמשך על ידי, אפילו בתאוות מותרות, תאוות כשרות, אבל אני נמשך אחר ענייני החומר, עניינים התחתונים של העולם הזה, אני לא יכול להיפגש עם המהויות הפנימיות שבכל דבר, כי אני בכל דבר רואה את הצד החיצוני, הצד שממלא ומספק את אהבתי. רק אחרי שהאדם יודע לבלום את אהבתו, ויותר מזה מה שלמדנו בפרישות, להעביר את מרכז העונג בנפש, את נקודת התענוג שלו מהמקומות החומריים לדברים יותר נאצלים, יותר רוחניים, יותר פנימיים, כלומר הוא מתענג מדברים רוחניים, אז הוא יכול להתחיל למצוא בנפש שלו את כוח החוכמה וכוח היראה, לגייס אותם לכל מפגש שלו במציאות עם משהו יותר פנימי ויותר נאצל. אומר הרמח"ל עוד משפט אחד, בוא נראה, עכשיו הרמח"ל גם מייחס אותם למקומות שונים באדם. שאפילו אחרי התנהגותו בפרישות, דהיינו, שלא ייקח מן העולם אלא ההכרחי, כלומר מה שאדם צריך, עדיין יצטרך לטהר לבבו ומחשבתו, שגם באותו המעט אשר הוא לוקח לא יכוון אל ההנאה והתאווה כלל, אלא תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא על צד החוכמה והעבודה. וכעניין שאמרו ברבי אליעזר, שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים, ודומה למי שכפו שד שלא היה נהנה כלל, ולא היה עושה המעשה ההוא אלא מפני המצווה והעבודה. ועל דרך זה אמר שלמה, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. אומר הרמח"ל כאן, שבשביל מידת הטהרה, בשביל שתי הכוחות הללו שדיברנו, החוכמה והיראה, אנחנו משתמשים בהם במוח ובלב. הוא אומר, צריך לטהר את הלב ולטהר את המחשבה. כך הוא גם התחיל בתחילת הפרק. הטהרה היא תיקון הלב והמחשבות. התיקון של המחשבה זה כוח החוכמה שדיברנו, כלומר שהמבט, ההתבוננות על המציאות יהיה לעומק לזהות את המהויות שיש בכל דבר, המשמעויות, התכנים, הרבדים העמוקים שיש בכל דבר, והלב זה כוח היראה, שהוא אמר. צריך לגייס את הלב ואת המוח ביחד כדי ליצור יחס טהור. דרך אגב, בוא לא נשכח, כולנו לומדים כאן מסכת אבות, חז"ל אומרים מסכת אבות, לא עם הארץ, חסיד. כלומר, אנחנו יוצאים עכשיו בשער חסידות. להיכנס לשער חסידות אי אפשר להיות עם הארץ. על צדיק לא נאמר. אדם יכול להיות צדיק גם עם הארץ. אבא שלו ואמא שלו אומרים לו מה לעשות, מה הגבולות, מה נכון. לא צריך לדעת הרבה חוכמה. להיות חסיד, כלומר להיפגש עם העומק שבכל דבר, לעבור את המסך החיצוני ולהבין שאין דבר בעולם שאין לו אין סוף של מחשבה שעומד ביסודו, ואין סוף רצון שנמצא בתוך המחשבה, זה דורש הרבה לימוד, זה דורש הרבה הבנה, זה לא מובן מאליו, זה לא שמחר בבוקר אני הולך ופוגש, שותה כוס מים ואני אביא את כל המשמעויות של המים ונפגש איתם. זה דורש הרבה העמקה ולימוד כדי ליצור יחס עמוק עם כל מה שאנחנו פוגשים, אבל זה קיים. ובשאר החסידות אנחנו נתבעים ונדרשים, אחרי שכבר תיקנו את המעטפת החיצונית, להיכנס יותר לעומק, להיפגש מפגש עמוק עם כל דבר שאנחנו עושים, אין בענייני החול, מה שעכשיו אנחנו מדברים, ואין מה שתכף הרמח"ל יכניס אותנו גם בענייני הקודש, בענייני המצוות.
בגלל זה הבדלה היא בברכת הדעת.
נכון.
עניין הדעת.
נכון.
כי אחרת אם אין דעת, הבדלה ממה.
נכון, כך אומרת הגמרא. נכון. אז יוצא, אני רק לפני שאתן כמה דוגמאות שימחישו את זה, הכוח של החוכמה, ויש פה הבדל מאוד גדול בין החוכמה לבין היראה, הכוח של החוכמה מאפשר לנו להיפגש עם מה שטמון, המשמעות שתמונה בכל דבר שכבר קיים במציאות. אם יש פה כוס עם מים, יש בה הרבה משמעויות שככל שאני מעמיק יותר אני יכול להבין מה ערכם. הכוח של היראה שמפגיש אותנו עם רצון השם שנמצא בתוך הדבר, רצון השם הוא לא משהו סטטי, הוא משהו מתווסף וחי. הדבר הזה קיים עכשיו כי השם עכשיו רוצה שהוא יהיה קיים. ואם הוא יהיה קיים מחר, אז כי יש רצון השם חדש מחר שרוצה שהדבר הזה יהיה קיים. כלומר, בכל נברא בעולם סופי, מתגלה בו מימד אין סופי, שרוצה שהוא יהיה קיים וחי. כל דבר, היום המדע יודע את זה לגמרי, שכל דבר שאנחנו פוגשים אותו סטטי ודומם, יש בתוכו מלא אנרגיה של חיות.
בתנועה.
בתנועה, כל הזמן זה בתנועה. זה כל כך מהר התנועה שלנו, תרוטי עיניים, זה נראה לנו כאילו זה סטטי ודומם. גם החשמל, הוא לא מהיר אותו עדו. כל הזמן יש זרם מהיר מהיר של חשמל, בכל דבר.
כל דבר אתם גם למדתם אותנו שרצון השם יורד כל 3.3.
נכון, משהו כזה. זאת אומרת, יש התחדשות אינסופית. כוח החוכמה מפגיש אותנו עם מה שכבר קיים בתוך הבריאה. כוח היראה מפגיש אותנו עם ההתחדשות הבלתי סופית שקיימת בתוך הדבר הזה.
ולכן עכשיו מאוד פופולרי להגיד שמציאות זה הולוגרמה.
נכון.
זה משהו שכל הזמן משדר, נכון. משדר, משדר, ולכן לא צריך להתרגש מנסיבות.
אפשר לומר.
לקשור להשם.
הכל זה אנרגיה. כן? נכון. זה כבר חידשו כבר עוד לפני 100 שנה. כלומר...
המושג של הולוגרמה הוא באופנה.
נכון.
מאוד ממחיש לך את זה.
נכון. כלומר, כל הסוד של הבריאה שלנו, כל העולם, זה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות מימד אינסופי בתוך הסופי. ברא בריאה שהיא סופית, מוגבלת בחוקים, חוק נתן ולא יעבור, הכל בנוי על פי חוקים מאוד איתנים, כבר 6,000 שנה, אבל בתוך החוקיות הזאת מתגלה חיות נכון. שהיא בלתי סופית. מפגש של טהרה פירושו של דבר שאני גם מתחבר לעומק של הנברא וגם לחיים שזורמים דרכו. זה העירה. אלה שתי הכוחות שיש לנו, החוכמה והעירה. לא להיפגש עם הצד האילם של הדבר, שכאילו אני אגיד ככה, התאווה עושה את, בדיוק את ה... לא חשבתי על זה קודם, אבל זה נכון. התאווה בדיוק עושה את הדבר ההפוך. אני רוצה לפגוש חיות, אבל הדבר הזה הוא כביכול מת. אז אני מעורר בתוכי איזושהי חיות קטנה של תאווה, כדי להיפגש עם החיות שהדבר הזה עורר בתוכי. האמת היא שהדבר הזה נושא חיות בתוכו עוד לפני שאני פוגש אותו. אני צריך לפגוש את החיות שיש בו, לא הוא צריך לעורר בתוכי איזושהי חיות. כשפגש עם החיות שבתוכו, אז ממילא אני אגלה גם את העומק של החיות שזה נותן לי. אני אתן 3 דוגמאות להמחיש את הדבר הזה, שכולם מופיעות בחז"ל. דוגמה אחת לגבי האוכל. זאת אומרת, חז"ל אומרים את זה.
אבל אמרנו שכל מפגש עם חיות זה יראה, פתאום אתה אומר שגם התאווה יש לה מפגש עם
חיות. התאווה יוצרת אשליה של חיות.
אשליה.
אשליה של חיות, כן, אמרתי, זה כדי, הנפש רוצה לפגוש איזושהי התחדשות, התחדשות של חיות, הכל נראה לה דומם ומשעמם, אז היא יוצרת איזושהי תחושה של חיות בגירוי שזה יוצא לי. אבל בעצם יש חיות בדבר עצמו, רק התאווה מסתירה לנו מלראות את זה. כל המימד של הטהרה זה להסיר את הלוט מעל העיניים שלנו ולהיפגש עם מה שזורם בפנימיות של כל הבריאות כולם. יש חיות אלוקית שנמצאת בפנים. השאלה כמה אני עמוק לפגוש אותה או כמה אני נעצר בצד החיצוני השטחי. אני אתן 3 דוגמאות שמופיעות בחז"ל. דוגמה אחת, כבר הזכרנו אותה הרבה פעמים, אבל נזכיר שוב, זה האוכל. חז"ל אומרים שבאכילה שלנו יש אפשרות להיפגש עם הצד החיצוני של האכילה, עם הטעם שלה, עם הנאה שלה, עם האנרגיה שנותנת לגוף שלנו, אבל יש בתוך האוכל עצמו גם מימד רוחני אלוקי. כתוב בארי הקדוש, על הפסוק בספר דברים, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אומר הארי הקדוש, מה זה מוצא פי השם? שבלחם, כלומר במזון. כל מזון שפה בעולם יש בו מוצא פי השם שרוצה שהוא יהיה קיים. כשאדם אוכל את אותו אוכל, הגוף נהנה מהחומר, הנשמה נהנית מהפנימיות. השאלה אם אני יודע איך להתייחס אל הפנימיות. אז יש הלכות שנוגעות לכולם, ברכה לפני, ברכה אחרי, אוכל כשר, אומר דברי תורה. אז באופן כללי אתה נפגש עם החיות שבאותו הדבר. כאשר אתה יותר מתקדם, אז אתה יודע שכל מאכל ומאכל יש לו חיות מסוימת שאתה זקוק לה. אתה מקבל הזנה מכל פרי, כל צמח. לא סתם יש ברכות שונות על כל דבר, כי אנחנו נפגשים עם חיות רוחנית שמונחת בתוך הדבר. ואם זה פירות שבארץ ישראל, אז יש להם גם קדושה. תרומות, מעשרות, כלאיים, עורלה. יש הרבה הלכות שנוגעות כי מתגלה קדושה בתוך המאכלים שאנחנו...
רגע, מה שאתה אומר זה כשהאוכל נותן תוספת לאדם.
כן.
המוצא פי השם בתוך האוכל נותן תוספת לנשמה.
ודאי, כן.
יש תוספת לנשמה?
פשיטה, כל יום. אם אנחנו היום לא, כל אחד מאיתנו יודע שהיום הוא לא כמו שהיה אתמול, ודאי לפני 10 שנים, אנחנו כל הזמן גודלים וצומחים. ואדם צריך תמיד לפתח את כל המערכות שלו במקביל, כמו שהשכל צריך להתפתח, ואם לא זה נחשב פיגור שכלי, יש פיגור רגשי, יש פיגור דמיוני, פיגור רצוני, כל המערכות צריכות להתפתח במקביל. אם יש מערכת אחת, יש גם פיגור רוחני, אדם יכול להתפתח בכל המערכות, מבחינה רוחנית הוא כמו ילד בן 5, צריך כל המערכות. עכשיו כשאני אוכל אני יכול להיפגש רק עם הממד הפיזיולוגי.
אז למה אתה קורא כלי, כשאתה בונה כלי, למה אתה
אמרתי, כלי זה יכול להיות כל דבר בעולם ביחס למדרגה מעליו הוא כלי. גם מחשבה היא כלי.
זה רוחני?
ודאי, כלי זה יכול להיות גשמי, יכול להיות רוחני.
מה זה גשמי?
זה כלי גשמי.
לא, זה בסדר, אני מתייחסת אלינו
כרגע. הגוף זה יכול להיות כלי, כן? הגוף לנשמה זה כלי. הנשמה זה כלי בשביל השורש של הנשמה. כל מדרגה היא כלי בשביל המדרגה. כשאנחנו מתארים את המדרגה הזאת, אנחנו נפתחים, נפתח לנו שער לקבל את מה שמעל הכלי הזה, שיכול לחול בתוכו. אני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות, קצת להמחיש את הדבר הזה. אותו הדבר, כשאני נפגש עם בן אדם אחר. אני נפגש עם בן אדם, הזכרנו את זה קצת בשיעור שעבר, אני יכול להיפגש עם הצד החיצוני של הבן אדם. חיצוני זה לא דווקא הגוף שלו, זה יכול להיות גם נפשי, אבל החיצוני הנפשי, כלומר, מה הוא נותן לי, מעניין אותי, לא מעניין אותי, מה יספר לי. אני יכול להיפגש עם הנשמה המיוחדת של הבן אדם הזה. כל בן אדם הוא אינסופי. הבן אדם אפילו את עצמו לא מכיר, כל שכן שאחר לא יכול להכיר אותו, כי הוא, הכוח ההכרה שלנו אחד מכוחות הנפש, הנפש הרבה יותר גדולה מההכרה. כשאני פוגש בן אדם, אני פוגש את המהות שלו, את האינסופיות שלו, והוא כל פעם מרתק אותי מחדש, כי אף פעם אני לא יכול לגמור להכיל אותו. ככל שאני יותר עמוק, ככל שהמפגש שלי עם האדם הזה יותר עמוק, כך אני נפגש יותר עם רבדים אינסופיים, זה מפגש של טהרה שאני פוגש בו. כל אדם הוא מיוחד, אין אדם דומה לחברו. כשאני פוגש בן אדם ואני שואל מה מייחד אותו, מה האדם הזה מיוחד, איזה רצון השם מתגלה דרך האדם הזה, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ויש לו תפקיד מיוחד בבריאה לאדם הזה, אני עובר את כל המעטפת, מה הוא חושב פוליטית, דתית, לא, עובר את כל המסך של מה הבן אדם הזה משדר, מי הוא? יש אין סוף רבדים באדם. מפגש כזה בין שני בני אדם מוציא חיות הרבה 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 יותר גדולה מאשר מפגש חיצוני. זה מפגש של טהרה. אני מתייחס לנקודת המהות שלו ונקודת הרצון שלי בו על ידי כוח החוכמה וכוח העירה. אז עוד פעם אני אומר, לא כל אדם שאני פוגש זה נחשב מפגש, נגיד נקרא לזה כך. כל מפגש פירושו של דבר הייתה איזושהי נקודת התקשרות מהותית. ככל שהקשר הוא יותר עמוק, כך אני יכול לגעת במקום יותר עמוק. אם לאדם מישראל יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, ככל שהמפגש שלי איתו יותר עמוק, אני יותר אתקרב למקום הזה שקוראים לו חלק אלוקה ממעל. ככל שהמפגש שלי יותר חיצוני, ודאי אינטרסנטי, או סתם עליתי באוטובוס ועוד בן אדם עומד לידי, אז אין לי מפגש, או המפגש מאוד חיצוני. אבל כוח הטהרה מאפשר לי להתייחס למקומות האלו, למקומות הכי עמוקים. ככל שיש יותר טהרה, והרמח"ל יגיד בסוף הספר, יש הרבה מאוד מדרגות בטהרה, יש יכולת לגעת, לפגוש משהו יותר עמוק אצלו, ממילא משהו יותר עמוק אצלי, ממילא מה שהזיווג הזה יוליד, יהיה דברים הרבה יותר עמוקים. ככל שהמפגש יותר חיצוני, אז אני פחות נמצא בטהרה. הטהרה, כמו שאמרנו, מאפשרת לגעת בנקודת המהות ונקודת הרצון שבכל דבר. הדבר השלישי, וזה כבר הרבה יותר רחב, בא זה...
אבל אתה מדבר על כוח הטהרה כאילו אני עושה איזה לא. איך אני בכלל מתייחסת לזה?
טוב, עוד מעט נסביר את זה. עוד מעט אני קצת אגע בזה. אני רוצה לתת רק את הדוגמאות. הדוגמה השלישית שאני חושב שהיא מאוד מאפיינת לזה, וזה בכל דבר שאנחנו פוגשים אותו בעולם, כל מגע שלנו עם העולם, עם השאלה שלנו, עם נקודת המוצא שלנו שאנחנו מחפשים מה הסוד של אותו דבר, מה הוא נושא בתוכו, איזה חוכמה יש בו, ולא מה הוא בא לשרת אצלי, מה לתת לי, אז כבר אדם יכול להרגיש שיש לו איזושהי שייכות לדבר עצמו. אני רוצה לגלות את התוכן שהוא נושא בקרבו. חז"ל אומרים שמלאכה, כל מלאכה שאנחנו עושים, השורש של המילה מלאכה זה מלשון מלאך. כלומר, כל מלאכה שלנו בעולם היא באה לגלות מה טמון באותו דבר שאנחנו עסוקים בתיקון שלו. כתוב, מסופר באחד מהספרים, כתוב ברמה מפנו, שחנוך, שהיה תופר מנעלים, אז כתוב בחז"ל, הוא היה מייחד ייחודים, כלומר, הוא היה מגלה בכל תפירה ותפירה, מה הסוד שהתפירה הזאת עכשיו מגלה בעולם. היה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעם ועד, על כל תפירה, ומחבר את כל המדרגות של המציאות באותו מעשה שאותו הוא עושה. מי שיש בו מימד של טהרה, כל דבר שהוא נפגש איתו עם המציאות, המפגש הזה, המלאכה, תיקון עם המציאות, יכול להפגיש אותו עם העומק שנמצא בפנים. אבל שוב, כמו שאמרתי, זה לא קורה ממילא, לא קמים בבוקר וזה זה, לא עם ארץ חסיד, צריך הרבה חוכמה ולימוד איך להיפגש, איזה חוכמה תמונה בדברים, כדי שהמפגש יוכל להיפגש עם אותה חוכמה שנמצאת בפנים. הרמח"ל אמר לנו עוד משפט מאוד מאוד חשוב שיוסיף קצת ביור על הדבר הזה. הרמח"ל אמר שגם בכל מה שאדם לוקח מהמציאות, מלבד שלא יכוון אל ההנאה והתאווה, אלא על גילוי הדבר עצמו, תהיה כוונתו אל הטוב היוצא מן המעשה ההוא, על צד החוכמה והעבודה. מה פירוש הדבר על הטוב שיוצא מן המעשה ההוא? אני חושב שכבר הזכרנו פעם, שבכל מעשה הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בסוף כל יום שהקדוש ברוך הוא ברא, וירא אלוקים את אשר עשה, והנה טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום ראשון, שני לא כתוב, שלישי פעמיים כי טוב, רביעי, ביום השישי וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה הקדוש ברוך הוא נותן עצמו ציון כל יום, בודק אם כולם ביצעו את מה שהוא רצה, הכל יצא מוצלח, יצא טוב, יש לי תעודה בסוף בריאת העולם, והכל יצא טוב, לא. פירוש הדבר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם זה כדי לגלות את מידת ההטבה, מידת הטוב. כשהקדוש ברוך הוא סיים את הבריאה של אותו היום, הוא אומר, כל מה שבראתי ביום הזה מאפשר לגלות בחינה מסוימת של טוב בעולם. בראתי את העולם כדי לגלות את טובי, והבריאה נבראה כדי לשרת את זה. מי שנפגש עם העולם ברמה של טהרה, הוא פוגש את טוב השם בכל המעשים שהוא עושים. למה? ראשית, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. כל מה שטוב השם ניכר בכל דבר שבבריאה, אם האדם יודע להסתכל על זה נכון, הוא פוגש את ההטבה של הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה להסביר קצת יותר לעומק. מה הכוונה טוב השם? להיות טוב פירושו של דבר שהאדם יוצא מעצמו, ניקח בין בני אדם, יוצא מעצמו בשביל הזולת, כלומר, הוא מוציא משהו מעצמו בעבור הזולת, ועל ידי ההשקעה הזאת שהוא השקיע מעצמו בעבור הזולת, הוא מתאחד איתו. אנשים חושבים שזו טעות גדולה, שאני אוהב מישהו לכן אני מטיב לו, זה טעות. אני מטיב למישהו ולכן אני אוהב אותו. כי כשאני מטיב למישהו, השקעתי משהו מעצמי אליו, ואז נוצרה בינינו איזושהי בחינה של אחדות על ידי אותה ההטבה. ככל שאני משקיע במשהו, אני מתחיל לאהוב אותו, כי אני מתחבר אליו. ככל שנקודת ההטבה יותר עמוקה, כך האחדות יותר עמוקה. ריבונו של עולם ברא את העולם כדי להטיב לו, אבל לא הטבה מוגבלת, אלא הטבה אינסופית, כל הזמן להטיב לו. לכן בתוך הבריאה המוגבלת הוא, נגיד ככה, הוא זרק מימד אינסופי שכל הזמן מחיה את הבריאה, ואתה מחיה את כולם תמיד, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית בתוך הבריאה. כשאני נפגש עם מידת הטהרה, כלומר עם רצון השם שתמיד מחיה את הכל, אני נפגש עם ההטבה שלו. כמה הקדוש ברוך הוא רוצה כל הזמן להוסיף חיות, להוסיף חיים, להוסיף בבריאה עוד ועוד מצד הרצון שלו לתת יותר טוב. כשאדם רוצה להיטיב, אז הוא, מכל מה שיש בו הוא נותן לשני, הוא מעניק, ובלי לקבל תמורה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מעניק מטובו אל הבריאה. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא רוצה להיטיב. מי שנמצא טהור, הוא מגלה את המימד הזה של ההטבה. מי שזוכר, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הזכרנו בשערים הקודמות, לא נחזור עד השער, רק מה של קצה המזלג, אמרנו שיש, הרמח"ל אומר ששלוש סיבות למה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. אחד זה גילוי שמותיו, אחד זה ההטבה, ואחד זה הופעת האחדות שלו בסוף. ואמרנו שזה, אלו הם הרקעים של שלושת המדרגות של מסילת ישרים. הצדיק בא לברר את הופעת השמות, שמות השם, מידות השם, מה העולם הוא עולם אלוקי, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. המדרגה השנייה של החסידות היא באה לגלות את ההטבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בגלל שהוא רוצה להיטיב אותו. המדרגה השלישית של הקדושה, כשנגיע היא מדברת על איחוד השם, איך הכל מאוחד באחדותו.
אז מקשר אותנו שוב לשיעור של הרב שהיה אילול, נכון?
נכון, נכון, נכון. ודאי, ודאי, ודאי. אז לכן כל שאר החסידות, ועוד נראה את זה כשנגמידת החסידות זה הרבה יותר בולט, כל הנושא זה להיפגש עם ההטבה ולהיות שותף למגמה הזאת. להיות, אנחנו להיות טובים כמו שהוא טוב. אנחנו צריכים להידבק במידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא טוב, אף אתה טוב. אבל אני לא יכול להיות טוב אם אני לא פוגש את הטוב. אם אני חושב שהקדוש ברוך הוא אכזר, אני לא יכול להיות טוב. אם אני נפגש עם טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, משהו בתוכי יכול להתעורר מקביל ולרצות להיות גם טוב. זה הולך בהתאמה. אומר הרמח"ל, מי שמגיע למדרגה הזאת, אז הוא זוכה, ופה המדרגה השלישית שדיברנו עליה בשיעור הקודם, אומר הרמח"ל בסוף הפסקה שלנו, ועל דרך זה אמר שלמה המלך במשלי, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. מי שזוכרת, הזכרנו בשיעור הקודם שדאהו, המדרגה של הדעת, זה הטהרה. טהרות זה הסדר של הדעת. אמרנו, הזכרנו את הפסוק שחז"ל אומרים, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמה ודעת, חוכמה זה סדר קודשים, וטהרות זה מדרגת הדעת. כלומר, היכולת לחיות את המהות שנמצאת בכל דבר. אם אני הגעתי למדרגה הזאת שאני מזהה את החוכמה שבכל דבר, את רצון השם, את הטוב שלו, האינסופי שבכל דבר, אני יכול להתחיל לחיות אותו. כלומר, לא רק שאני עומד לי בחוץ ויודע שבכל מה שמסביבי יש חוכמה ויש רצון, זה הופך להיות חלק ממני. אני לא חי בעולם מנותק שאני זר לכל מה שמסביבי. יש פה אנשים, יש פה בריאות, יש פה צמחים, הרבה דברים, ואני עוד איזשהו יצור ששתלו אותו בתוך הבריאה. אני מזהה שכל מה שמסביב, אני חווה אותו בתוך העולם שלי ואני חי אותו. כל דבר שאני פוגש אותו, אני לא חי אותו רק במובן מה זה נותן לי, אלא אני חי אותו, אני מרגיש שהוא חלק מהוויית החיים שלי. לי יש חיים ולא יש חיים, ויש קשר בין החיים האלו. כי אותו רצון השם שמחיה אותי גם מחיה אותו. אני כבר פוגש את כל הבריאה במקום הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. אני פוגש בכל דבר את ריבונו של עולם. מסופר על אחד מראשוני החסידים, מתנועת החסידות, קראו לו רבי משה מקוברין. מסופר שפעם בא אחד מהתלמידים שלו, אחרי שהוא נפטר, אל הרבי מקוצק. שאל אותו הרבי מקוצק, שמאוד העריך את אותו רב, רבי משה מקוברין, אמר לו אותו חסיד, תגיד לי, מה היה הדבר הכי עיקרי אצל הרב שלך בעבודת השם שלו? כשהרב שלך עבד, מה היה הדבר הכי עיקרי אצלו? אז התלמיד חשב לרגע, החסיד חשב לרגע עירר, ואז הוא אמר לו, כל מה שהוא התעסק בו, באותה שעה זה היה הדבר הכי עיקרי אצלו. כלומר, לא היה דבר. כי בכל דבר שהוא התעסק, הוא פגש את ריבונו של עולם. הוא עכשיו עובד את ריבונו של עולם. וכך אומר הרב קוק במוסר אביך, על ביאור הפסוק הזה, מה זה בכל דרכיך דאהו? הוא אומר, כשאתה עושה משהו, בין בנייני העולם, בין בנייני מצוות, אל תחפש את הקדוש ברוך הוא במקום אחר, דע לך שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך עכשיו, באותו הדבר שאתה עסוק. בכל דרכיך, אומר, מה זה הבית? בתוך. בתוך כל הדרכים שאתה עסוק, דאהו, שם תיפגש עם מידת הדעת של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא לא נמצא באיזה מקום רחוק, הוא כל הזמן איתנו. כל מפגש שלנו, אין בענייני החול כביכול עם העולם, אין בענייני המצוות, זה מפגש עם ריבונו של עולם. השאלה היא, העיניים שלנו פתוחות, האוזניים ובעיקר הלב פתוח לפגוש את ריבונו של עולם. אם אנחנו באים ביחס של חוכמה ויראה, אנחנו מסוגלים לאט לאט להתקרב למפגש הזה שריבונו של עולם נמצא בכל דבר. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, בכל דרכיך דאהו, פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. ללשון חז"ל, תרגום אחר, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כלומר, בכל דבר שאני נפגש בבריאה, תגלה את השמיים שבו. שמיים זה מלשון שם, שם, ברבים, הרבה שם. כל דבר בעולם מגלה את המימד האינסופי, כל מעשיך היו לגילוי השם שמיים הזה. הרמח"ל אומר לנו, כמו שהזכרנו בהתחלה, שמידת הטהרה הזאת שייכת בשני רבדים. עד עכשיו דיברנו על רובד אחד, הפגישה שלנו עם כל ענייני החול, כלומר עם בני אדם, עם העולם, עם הבריאה, האכילה ושתייה. אבל לא פחות מזה, ואולי העיקר, שהיחס של הטהרה צריך להיות בקיום תורה ומצוות. זה נראה אולי יותר קל, אבל זה הרבה 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 יותר קשה. כמו שתכף נסביר את זה בכמה מילים. אומר הרמח"ל, אני אומר את זה קודם כל בתמצית מילה אחת, אחר כך נראה את זה בפנים. יחס של טהרה כלפי תורה ומצוות, פירושו של דבר שעבודת השם שלנו תהיה לשמה. כלומר, לשם שמיים. לא לשם הפקת איזושהי תועלת או הנאה חיצונית. לכן חז"ל אומרים לנו על שני עניינים, כלומר גם ענייני העולם וגם ענייני המצוות, את היחס הזה של טהרה. יש לנו שתי דרשות בחז"ל. דרשה אחת, כולם מכירים כאן מה שהזכרנו עכשיו, מסכת אבות, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כל מעשיך, הכוונה, כל המעשים, כל מה שמתהלך בעולם הזה. ביחס לתורה ומצוות, אומרת הגמרא במסכת נדרים דף סמך ב', עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם. כלומר, אסור לנו לעבוד את השם שלא לשם שמיים, לשם מטרה אחרת. וכולם מכירים כאן את המשנה גם במסכת אבות, לעולם, איך? לעבוד את הקדוש ברוך הוא שלא על מנת רבי אנטיק, נכון. איפה משמשים את הרב שלא מנת לקבל פרס? כלומר, שכל העשייה שלנו צריכה להיות מופנית כלפי שמיים, כלומר, לגילוי הרצון שלו.
רוב שעות היום אני מתקתקת את הבית. איפה פה הכוונה לשם
שמיים? תלוי מה הסיבה שאת עושה את זה.
מה זה מה הסיבה? אני חושב שיש כיסה,
וזה למה?
וזה למה?
תגידי את, אני לא... וזה למה? בשביל מה אני חי? יש הרבה... כל דבר יש לו סיבה.
אתה אומר שכוח היראה, כשאתה סיפרת על הרבי הזה שהיה סנדלר, הוא היה מכוון, איפה הכוונה? הוא יכול לכוון.
עוד פעם, אני אומר משהו, הכוונה... הכוונה... אני רוצה להגיד משהו על הכוונות. חשוב להגיד משהו רק על כל הנושא הזה של הכוונות. אנחנו עוד לא הגענו לשער הזה, אבל נקדים את זה. כוונות לעולם לא יכולות להיות שלא מותאמות למדרגה שלי. אם אני עכשיו אתחיל לאכול אוכל ואמרו לי שיש כוונות טהרי על האוכל הזה ואני אכוון אותו, אכוון מהר מאוד, או שאני אשתבש, או שהאוכל ישתבש, או ששנינו ישתבש. זה לא עובד. הכוונה צריכה להיות מותאמת למדרגה שבה אני חי. כלומר, המדרגה שבה אני חי, בעומק, כשאני נפגש עם משהו שאני יכול להתייחס אליו באופן חיצוני, אני לוקח את המקום הכי עמוק שאני כבר חי בו, שאני כבר נמצא בו, ואני משתמש בשימוש בעולם לפי המקום העמוק הזה. אני לא יכול לקחת כוונה שלא שייכת למדרגה שלי ולהדביק אותה למקום שבו אני נמצא. יפה. אז עכשיו אני צריך לחפש בתוך עצמי איזה מקומות הכי עמוקים יש לי כשאני יושב בתוך הבית מדרש וחושב על אותם מערכים, וכשאני מגיע אחר כך בענייני היומיום לא נותן להם לשאוב אותי, אלא אני נותן להם את הערך שביררתי אותו לפני ההתרוצצות בתוך העבודה עצמה. כשאני ביררתי את הכוונות שלי, מה אני רוצה שיניע אותי היום, מה חשוב לי בחיים, מה אני רוצה שעשות, כשאני עכשיו ניגש לענייני העולם הזה, באופן טבעי, אם אנחנו לא חושבים, הם שואבים אותנו, הם לוקחים אותנו, הרגלים והמעשים, המציאות החיצונית מאוד חזקה. אבל אם אני ניגש אליה, והרמח"ל יגיד בדרך קניית הטהרה, מאוד חשוב, כשאנחנו באים למציאות, אנחנו באים אליה מוכנים, אז מהמקום שביררנו בתוכנו, שכבר אנחנו מודעים אליו, אנחנו יודעים, חיים אותו, ככה אנחנו רוצים לחיות, לנהל את הדברים שאותם אנחנו עושים. אז זה לא כשאני לוקח איזושהי כוונה חיצונית שלא מותאמת, אלא מה שכבר מצאתי בתוכי, שאני מזדהה איתו, שאני מרגיש קרבה רגשית ורצונית ודמיונית, את זה, זאת הכוונה שאותה אני הולך לעשות. המתכונת כאן של חוכמה ויראה, זה רק מתכונת חיצונית, יש בה אין סוף מדרגות. המערכה לא אמרנו איזה מחשבה לחשוב או איזה יראה לכוון. זה רק, זה התבנית. התבנית שלתוכה יכולים להיכנס אין סוף מדרגות. החוכמה והיראה שלך שונה מהחוכמה והיראה שלה, שונה מהחוכמה והיראה שלי, וגם החוכמה והיראה שלך היום שונה והחוכמה והיראה שלך מחר ובעוד שבוע, כי כל פעם את יוצקת לתוכך תכנים אחרים, כי זיהית בתוך עצמך מקומות יותר עמוקים ויותר פנימיים. זה רק היסודות, איך אנחנו ניגשים לתוכה. לפי גודל החוכמה, לפי גודל היראה, ככה גודל היחס שהוא משתנה לכל מה שאנחנו עסוקים בו. טוב, אני רוצה רק לפתוח את הנושא הזה של הרמח"ל. יש לנו בחז"ל שתי מימרות סותרות מאוד הפוכות לגמרי, וחז"ל מדגישים את היחס שבין שניהם. מצד אחד, חז"ל אומרים לנו לגבי עבודת השם לשמה, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא ללשמה. כלומר, אמרו לנו מותר, ראוי, כדאי, תכף נראה, יש בזה כמה מדרגות, מקווה שנספיק היום משהו בזה. אמרו לנו, מותר לעבוד את השם שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה כתוב בגמרא מסכת ברכות, סליחה, מסכת פסחים דף נון. במסכת ברכות דף י"ז כתוב משפט מחץ, כתוב בגמרא לא הייתי אומר אותו, אבל כתוב, חז"ל. כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. בירושלמי מסכת ברכות כתוב, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. כלומר, ממרה אחת, לכתחילה, תעבוד לא לשמה, בסוף תגיע, מה אתה דואג? מה אתה עושה כל כך פלפולי? תלמד לא לשמה, בסדר, עוד מעט נראה, יש הדרכה אולי אפילו לכתחילה, צריך ללמוד לא לשמה, מצוין. מקום אחר כתוב, אם אתה לומד תורה לא לשמה, אתה מקיים מצוות לא לשמה, יש לך איזה אינטרס בזה? עדיף שלא נבראת.
אולי מה הכוונה כשהוא לומד?
או, יפה מאוד. מה שאומרת הגבר, זה עכשיו אנחנו מתחילים. עכשיו מתחילים, את רואה, צריך כבר להבין שיש פה משהו, מימד של עומק בין שני הדברים. תמיד שיש לנו שתי דברים סותרים, צריך לבוא, יבוא המקום השלישי ויחיע ביניהם, כלומר, איזושהי נקודת עומק שעושה התאמה בין שני הדברים. אומרים התוספות במסכת, גם בפסחים וגם בברכות, יש שני סוגים שלא לשמה. שני סוגי עבודות שלא לשמה. סוג אחד עבודה שלא לשמה, שעליו נאמרו כל הביטויים החמורים הללו, זה שאדם לומד תורה בשביל לקנטר. כלומר, הוא רוצה להילחם בתורה, ללחם בתלמידי חכמים. אני אלמד, ירח, הם מסלפים. יש הרבה מאוד בכל מיני מקומות. אנשים לומדים תורה כדי לנגח. כלומר, הם רוצים את החוכמה של התורה כדי להילחם נגד נושאי התורה.
הם בסוף מגיעים לאמת.
נכון. יש מדרגה של לימוד תורה. על זה נאמר, טוב לו שנהפכה שלייתו על פניו, טוב לו שלא נברא, אנשים כמוך לא צריך בעולם. אבל יש מדרגה שלא לשמה שהיא מותרת, ואולי אפילו לכתחילה, במובן מסוים. מי שלומד תורה בשביל אינטרס אחר, כלומר בשביל כבוד, בשביל ממון, בשביל איזושהי הנעת רווח, על זה זה לא מומלץ. אבל לעולם יעסוק אדם בתורה שעוד שלא לשמה. מתוך שלא לשמה, בסוף גם יגיע ללשמה. מה הגבולות הגזרה? לא בדיוק ברור. הרב צבי יהודה, יש לו מאמר בספר שנקרא לנתיבות ישראל, פרק ב', חלק ב', והוא מונה שמה שבע מדרגות שלא לשמה שקיימות. זאת אומרת, כל ההדרגה שקיימת במציאות של כוונות של לא לשמה, שחלקם עליהם אמרה הגמרא עדיף, לא, נוח לו שלא נברא, חלקם עליהם אומרת הגמרא, אפשר אפילו לכתחילה ללמוד. אז הוא מונה ככה, מהחמור ביותר לקל ביותר. הגרוע ביותר זה כמו שאמרנו, הלומד תורה על מנת לקנטר ולבזות את התורה ולומדיה. אז זה עליו מה שנאמר בגמרא. מדרגה שנייה, קצת פחות גרועה, לומד תורה בשביל להתגאות. כלומר, הוא לא בא להזיק למישהו אחר, הוא רק רוצה איזושהי הנאה מאוד טובה לעצמו. הוא משתמש בתורה בשביל להשיג את ההנאה הזאת. קרדון לחפובה, מדרגה מעל זה, הבעיה היא בזה שאסור להתגאות, להתגאות זה דבר פגום, והוא לוקח את התורה בשביל גם דבר פגום, אבל זה לא נגד התורה. מדרגה מעליה, לומד תורה על מנת להתפרנס, כלומר הוא לומד ולעשות רווחים, להתפרנס זה כבר דבר כשר, זה לא דבר פגום, אבל הוא משתמש בתורה בשביל דבר כזה. הלוואי וזה היה בשביל להתפרנס. מדרגה רביעית, לומד תורה כדי שהשם ישלח לו עושר וכבוד. כלומר, הוא לא עושה את זה בשביל התועלת הגשמית, רק הוא יודע שאם הוא ילמד בשביל הדבר הזה, יהיה לו סייעתא דשמיא, הוא רוצה בסוף את העושר והכבוד, רק הוא תולה את זה. מה? נכון, על זה כתוב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה, הגיע לשמה. מדרגה חמישית, הוא לומד תורה כדי לזכות לאריכות ימים. זה כבר לא נוגע למשהו ספציפי, הוא רוצה רק להיות קרוב לשם. מדרגה שישית, לומד תורה כדי שיהיה לו עולם הבא. זה כבר משהו רוחני לגמרי, לא פה.
שיהיה לו פה לנו העולם הזה.
עולם הבא. מדרגה שביעית, שזה עדיין לא לשמה, הוא לומד תורה כדי שידע איך לקיים תורה ומצוות. איך אתה רוצה שידע תורה מצוות לא בש... אם לא על ידי לימוד? נכון, תלמד. אבל זה עוד לא תורה לשמה. למה? כי כל המדרגות האלו, אני לומד את התורה בשביל משהו. כלומר, לא נפגשתי עם התורה בתארתה, במובן תאור. להיפגש עם התורה, אתה לומד רק בשביל להבין את חוכמת התורה, מה השם רוצה, מה רצון השם, בכל דבר שבעצם הוא מלמד אותו בתורה. בואו נראה את זה רק בתוך הדברים של הרמח"ל, נראה לי שנסיים פה כדי שיהיה קצת זמן להפסקה, את ההמשך נעשה בפעם הבאה, אבל חשוב לראות את זה בתוך הרמח"ל. אומר הרמח"ל בדברים שלו, ואומנם צריך שתדע, ואומנם צריך שתדע שכמו ששייך טהרת המחשבה במעשים הגופניים, אשר הם מצד עצמם קרובים ליצר, לשיתרחקו ממנו ולא יהיו משלו, כן שייך טהרת המחשבה במעשים הטובים, הקרובים לבורא יתברך שמו, ושלא יתרחקו ממנו ולא יהיו משל היצר. והוא עניין שלא לשמה המוזכר בדברי אבותינו זכרונם לברכה פעמים רבות. עכשיו תראו איך הרמח"ל מעלה את הרף בשונה ממה שהזכרנו. ואולם, כבר נתבהרו דברי החכמים זכרונם לברכה שיש מינים שונים שלא לשמה. הרע מכולם הוא שאינו עובד לשם עבודה כלל, אלא לרמות בני אדם ולהרוויח כבוד וממון. הוא מכניס פה גם כבוד, מי שלומד תורה רק בשביל כבוד וממון, עליו נאמר מה שאמרה הגמרא, טוב, נוח לו שלא נברא. יותר חמור מהתוספות. וזהו שאמרו בירושלמי מסכת ברכות, נוח לו שנהפכה שידתו על פניו. ועליו אמר הנביא, ונהי כתמי כולנו וכבגד עידים כל צדקותינו. בגדים מלוכלכים. ויש מין אחר שלא לשמה, שהוא העבודה על מנת לקבל פרס. ועליו אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אך על כל פנים, מי שלא הגיע עדיין מתוך שלא לשמה, אל לשמה, הרי הוא רחוק בשלימותו. כלומר, התירו לנו ללמוד תורה שלא לשמה, אבל זה כדי שמתוך שלא לשמה, יגיע ללשמה. אז אולי רק אני אסיים בדבר קטן. זה גם נוגע מאוד לחינוך ילדי. יש חמש דקות או ש... לא, אז פעם, אז זה בפעם, אני לא רוצה לעכב את ההפסקה, אבל רק נספר על סיפור קטן שסיפרנו אותו גם פעם, אבל זה חשוב בשביל הנושא שלנו. מסופר על הגאון מווילנה, סיפרתי את זה כבר פעם, אבל תמיד בהקשר הזה זה טוב לספר שוב. מסופר על הגאון מווילנה, שפאחת השנים שהגיע חג הסוכות ורצו לקנות ארבע מינים, בכל אזור וילנה לא היה אתרוג כשר. לא היה מה להשיג, והגאון מאוד רצה. הגאון הלך למשמש שלו ואמר לו, אני מבקש ממך שתשיג לי את אתרוג ארבע מינים, לך לעיר הסמוכה, למדינה הסמוכה, יש לך כמה ימים, ואני מודיע, כל מחיר שיבקשו על האתרוג, אני מוכן לשלם אותו. מה שיבקשו, אל תפקפק בכלל בזה. נסע הגאון מביל, נסע המשמש שלו, והגיע לאחת הערים הסמוכות, עד שהגיע לגביר, שהיה לו אתרוג גדול, מעודר, אחד יחיד בכל העיר. אמר לו, אני רוצה את האתרוג הזה בשביל הגאון מווילנה. אמר לו אותו הגביר, אי אפשר, זה בשבילי, אני קניתי בכסף רב, אני רוצה לקיים את המצווה. אבל הגאון מווילנה, מה דומה המצווה שלך, המצווה של הגאון מווילנה, זה... התחילו... בסוף אמר לו אותו גביר, אתה יודע מה, אני מוכן. יש לי מחיר אחד, לא רוצה כסף, לא רוצה זהב. כל השכר של המצווה, של האתרוג, שיעבור אליי, זה כל מה שהוא ביקש, זה השכר. המשמש התלבט, הוא לא ידע אם זה גם מה שעבור, גאון מווילנה התכוון, כי הוא רוצה בסופו של דבר לקיים מצווה. טוב, אבל אם הגאון אמר כל מחיר, אז זה כולל כל מחיר. לקח את האתרוג, אמר לו, בסדר, אני מבטיח לך בשם הגאון, כך יהיה. כשהגיע לגאון מווילנה, נתן לו את האתרוג ואמר לו, הנה, הגאון, זה, קיבלת את האתרוג, מה שזה, הוא שאל, מה המחיר, כמה הוא רצה על זה? מה, לא רצה לו כסף ולא זהב, מה הוא רצה? הוא מרצה רק את השכר של המצווה של זה, לא יודע איך הגאון התייחס. הגאון כל כך שמח, ממש הודע, אומרים שבאותה שנה הוא קיים מצוות ארבע מינים בשמחה כל כך גדולה. אמרו לו, למה? אין לך שום שכר על המצווה. אומר, תראו, כל שנה אני מנסה לקיים את המצוות באמת לשם שמיים, אבל אני יודע איפשהו פה שאני אקבל על זה שכר, כשאני יודע זה איפשהו מצטרף לכוונה של המעשה שלי. כשהשנה אני יודע שאין לי שכר, אני עושה את המצווה נטו לשם שמיים. זה רק לשמה, אין לי שמחה יותר גדולה מהדבר הזה. טוב, עד כאן. Yeah.